ספר העיקרים של רב יוסף אלבו, זה ספר שנכתב בסוף תקופת הראשונים. רב יוסף אלבו הוא עדיין, הוא עצמו שייך לתקופת הראשונים, והספר שלו, ספר העיקרים, יש בו מעלה מיוחדת שהוא מסכם שיטות ראשונים. כלומר, הוא בא אחרי הרמב״ם והרמב״ן ורבנו בחיי ורבנו ניסים והרשב"א וכל הראשונים הידועים. הוא מגיע ממש בסוף תקופת הראשונים וכתב ספר על עיקרי האמונה, שבאופן כללי הוא מחלק, הספר הזה מחולק לארבעה חלקים. החלק הראשון זה דיון מה זה בכלל עיקרים, מה ההבדל בין עיקרי אמונה ובין אמונות נכונות. יוצר שם הבחנה בין אמונה נכונה, שמי שלא מאמין בה עדיין יכול להיות אדם מאמין, אלא שבפרט מסוים דעותיו משובשות, ובין עיקרי אמונה, שבאופן עקרוני מי שלא מאמין באחד העיקרים בעצם הוא השמיט בסיס כזה שכל אמונת ישראל אצלו עכשיו היא נשמטת. והוא לוקח את י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם, מה שהרמב״ם מונה בסוף פרק חלק, ומחלק אותם לשלוש מחלקות עיקריות. מחלקה אחת זה אותם אמונות שקשורות לאמונה במציאות השם, שכלול בזה גם שאינו גוף אלא השיגו משיגי הגוף, ומציאותנו תלויה במציאותו ואין מציאותו תלויה במציאותנו, וכל שאר ההגדרות של הרמב״ם, כל זה נכלל בכלל האמונה במציאות השם. האמונה השנייה זה האמונה בהשגחה, ושוב זה כלל את האמונה בהשגחה הפרטית, האמונה בשכר ועונש, האמונה בימות המשיח, האמונה בתחיית המתים. כלומר, הוא בודק את כל אחד מפרטי אמונת ההשגחה, מה מהם הוא אחד מעיקרי האמונה ומה מהם הוא לא הכרחי בתור עיקר. והשלישי זה תורה מן השמיים. אז בכללות הוא מחלק את עיקרי אמונת ישראל לשלושה מחלקות: האמונה במציאות השם, האמונה בהשגחה והאמונה בתורה מן השמיים. והמאמר הרביעי שממנו לקחתי זה מאמר שלם שעוסק בנושא ההשגחה, וכמו שאמרתי הוא מסכם הרבה מאוד שיטות של הראשונים בסוגיית ההשגחה. ספר אנציקלופדי במובן מסוים, כלומר ספר שהוא אוסף חשוב מאוד של המון המון סברות של ראשונים בסוגיות הללו של עיקרי האמונה. וכאן לפניכם ריכוז עצום, פרק רביעי, פרק במאמר רביעי, פרק י"ב, הוא דן בסוגיית רשע וטוב לו, ובפרק י"ג הוא דן בסוגיית צדיק ורע לו. כמו שתכף נראה, יש הקבלה בין הגורמים שהוא מונה אצל הרשע וטוב לו ובין הגורמים שהוא מונה אצל הצדיק וטוב לו. אני תכף אעבור על הדברים. בכל אופן, למה אני הקדמתי את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי בסוף שיעור זה דבר נחמד, אבל צריך להכיר את המקורות בתוכו, ואני גם לא מסוגל בשיעור לחזור על כל מה שהוא כותב כאן. הוא כותב כאן הרבה מאוד דברים, ואני ממש, מי שהסוגיה הזאת חשובה לפניו, אני מציע לו ללמוד היטב את הדפי מקורות הללו, שהם מסכמים חלק מאוד חשוב וגדול בסוגיה הזאת. ואני תמיד חושב שהכרת היסודות מתוך המקורות בראשונים זה הדבר שיוצר קניין בנפש ולא רק שמיעת שיעור על העניין. בכל אופן, אני אשתדל לעבור ולחדד ולהרחיב אולי כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה פסקה מתוך מאמר ראשון, ששם הוא כותב הערה מאוד מעניינת ומופלאה. הוא אומר, באמת בעולם הזה אין אפשרות בכלל לעשות צדק מוחלט. למה? מפני שכל דבר שקורה בעולם הזה יש לו השלכות על הרבה דברים אחרים. זה ידוע למשל במערכת המשפט, סוגיית העונשין היא אחת הסוגיות הכי מורכבות והכי מסובכות שיש. למה? תפסת פושע, הכנסת אותו לכלא 3 שנים, זה עונש מאוד קל יחסית לפשע שהוא ביצע, אבל בינתיים אבא שלו נפטר מהתקף לב מרוב צער, אשתו וילדיו נשארו ללא פרנסה והם נזרקים לרחוב, והוא עצמו שם בבית הסוהר שכלל את יכולות הפשע שלו, כי הוא זכה להיפגש שם עם כל לוויתני הפשע והם לימדו אותו שיטות משוכללות. אחרי 3 שנים שהוא יצא החוצה הוא נהיה ארכי פושע. את כל מה שאמרתי עכשיו כל שופט יודע, על מה לעשות? אין לו פתרון, כי העובדה שאתה רוצה לקחת אדם ולבודד אותו מכל סביבתו היא עובדה, זה דבר בלתי אפשרי. אם הייתי יכול לתת לו עונש שלא יפגע באבא שלו, שלא יפגע באישה שלו, שלא יפגע בילדים שלו, שלא יפגע בו עצמו מעבר לעונש שאני רוצה לתת לו, הייתי עושה את זה, אבל לא יודע איך עושים את זה. לכן בבתי משפט סוגיית העונש נחשבת לאחת הסוגיות המורכבות ביותר. בדרך כלל החוק קובע מה שנקרא עונש מינימום, עונש מקסימום, כי הוא רוצה להשאיר לשופט עצמו את מה שנקרא שיקול הדעת של התמרון והתחשבות בכל הגורמים הסביבתיים. אבל באמת הגורמים הסביבתיים הם גורמים שאתה לא יכול לשלוט בהם. לכן המושג של שכר ועונש שהוא מתבצע על ידי בשר ודם בעולם הזה, הוא אף פעם לא יכול להיות צודק ומדויק בכל פרטיו. אומר רבי יוסף אלבו, זה בדיוק הסיבה שהיסוד של תפיסת שכר ועונש ביהדות היא קושרת גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. העולם הבא עומד למציאות אחרת. בין אם אני לא מתייחס כרגע, עולם הבא זה עולם הנשמות, העולם הבא זה העולם של אחרי מות המשיח או אחרי תחיית המתים, יש פה כל מיני דעות, ואיפה בדיוק יש עוד מערכת של שכר ועונש. מה שברור שבתפיסת עולמה של היהדות הנשמה, או אם תרשו לי העצמיות של האדם, ממשיכה להתקיים גם מעבר לחיותו בעולם הזה, ויש באופן כללי במה שאנחנו קוראים עולם הבא, כלומר המשך מציאות האדם אחרי הופעתו פה בעולם הזה, יש בה גם אלמנטים של שכר וגם אלמנטים של עונש, ודווקא מערכת כזאת יכולה ליצור צדק מלא. היא משלימה את מה שבעולם הזה אי אפשר לדייק בו. בשני ההיבטים, אם יש אנשים שמקבלים איסורים בעולם הזה יותר ממה שהיה ראוי לפי מעשיהם, שלא בגרמתם, או כמו שמדזכיר, אפשר לתת להם שכר בעולם הבא, וכן אם יש רשאים שמסיבות שונות בעולם הזה אי אפשר היה להניש אותם כדי בית, אז השלמת עונשם הוא בעולם הבא. וזה מה שאומר הכתוב, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מדייק רבי יוסף אלבו, משפטי השם זה המשפט בעולם הזה והמשפט בעולם הבא, ודווקא שהם יחדיו הם צדקו. משפטי אמת, משפטי השם, דווקא בשילוב שלהם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא צדקו יחדיו. ואומר רבי יוסף אלבו, כל משפט אנושי, מה שהוא קורא לו הדת הנימוסית, הדת הנימוסית בטרמינולוגיה של פילוסופיית ימי הביניים, הכוונה מערכת חוקים שהומצאה על ידי התבונה האנושית מצד הנימוס, מצד הסדר, כן? הדת הנימוסית לא יכולה לתגמל לא לטוב ולא לרע בעולם הזה באופן מדויק וצודק. אבל ההנהגה האלוקית שהיא מערבת עולם הזה ועולם הבא, משפט בעולם הזה ומשפט בעולם הבא, היא יכולה להגיע לצדק מלא, משפטי השם אמת שתקו יחדיו. זה גם תורם לבעיה שהזכרנו בשיעור הקודם, שיש לנו עניין להסתיר את צדק המשפט האלוקי בעולם הזה מעין האדם, מפני שכמו שהזכרנו, אם זה היה חשוף וברור וגלוי לעין האדם הגלויה, זה היה שולל את האפשרות לבחירה חופשית. אז למשל, העובדה שהמערכת של השכר והעונש שהיא כוללת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, היא יוצרת את אותו ערפל לעיניים הבשריות המאפשר את הבחירה החופשית. ואם זה שמאפשר את הבחירה החופשית, הוא חס ושלום לא סוטה מהצדק, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם כן, זה נקודה ראשונה שרציתי לומר היום כללית מתוך מאמר ראשון בספר העיקרי. אבל במאמר רביעי מביא רבי יוסף אלבו עוד ארבעה מהלכים וכל אחד מהם דורש הסברה. המהלך הראשון אומר דבר שבמובן הפשטני הוא נראה קצת משונה, אבל אם נעמיק בו נראה שיש בו היגיון רב. אומר רבי יוסף אלבו, איך יכול להיות רשע וטוב לו? למשל, יהודי גר בגליל בתקופת דוד ושלמה. עם ישראל צדיק, יש השראת שכינה, יש ברכה, יש עושר, יש שפע, יורד גשם, יש תבואה, יש סחר, יש רמת חיים גבוהה. אבל יש שם יהודי אחד שהוא באופן אישי רשע. האם הוא לא יהנה מהשפע הכללי? לדאוג שירד גשם ורק על השדה שלו לא ירד הגשם, שדווקא על השדה שלו יבוא הרבה אבל לא אף אחד, אף שדה אחר וכדומה, שזה צריך להיות רשע מופלג שיש עניין וצורך מיוחד להניש אותו לאין כל. אבל יש מצבים שאדם זוכה מכוח הכלל, הוא לא כזה רשע שיעשה בשבילו נס מיוחד למנוע ממנו את הטוב, וכיוון שהכלל כולו זוכה בטוב גם הוא נהנה יחד עם הכלל. וכן להפך, ברוך בן נריה וירמיהו הנביא היו צדיקים עליונים, חסידים וקדושים, אבל כיוון שכל עם ישראל סבל סבל נורא, הם סבלו עם הגולים. התיאור של ירמיהו הנביא, שנבוזרדן שחרר אותו מהכבלים, והוא הלך ושם את הכבלים על ידיו, והלך עם בני עמו, מפני שגם כשלא היו הכבלים על ידיו, הוא בוודאי הרי מתייסר איסורים נוראים על מה שקורה, על חורבן ירושלים, על שריפת בית המקדש, על איסורי הרעב והחרב והמגפה והצרות הנוראות ושפיכות הדמים הנוראה והאכזריות הנוראה שמתרחשת בעם ישראל. זה פוצע את לבבו, זה קורע את לבבו. למה יש צדיק ורע לו? תשובה, זה לא עונש לירמיהו בגלל שמגיע לירמיהו, זה עונש לעם ישראל, וכיוון שהוא חלק מעם ישראל אז הוא סובל. כשקוראים את הדברים הללו בפשטות זה נשמע קצת לא ברור, כי כאילו יש פה איזה בעיה טכנית, כאילו ש כיוון ששפע כלכלי לכולם אז הקדוש הוא לא יכול לדאוג שלאדם הזה יהיה רע, אז לכן גם הוא מרוויח. אם רע לכולם אז הקדוש הוא לא יכול לדאוג שירמיהו הנביא יהיה טוב, אז אין ברירה גם הוא סובב. ולא, אין מעצור להשם להושיע ברב ומעט. ובלי צריך להסתכל על השאלה הזאת בעומק יותר גדול, והוא שבאמת בכל אדם יש שני צדדים. נכון שהוא אישיות פרטית ויש לו בחירה חופשית ויש לו שכר ועונש על פי בחירתו החופשית, אבל חוץ מזה הוא חלק מכלל ישראל, הוא איבר מתוך האומה, ואם האומה בכללותה למשל סובלת, אז ודאי שהוא סובל, לא בגלל שהוא באופן אישי ראוי לסבל, אלא בגלל שהוא חלק מעם ישראל, ואם עם ישראל עכשיו מצב ירוד ועם ישראל עכשיו סובל, אז זה הוא, עם ישראל זה הוא, עם ישראל זה לא מישהו אחר, זה עצם הצמאי ובשר מבשרי. אז אם לאומה כולה מגיעים האיסורים, אז באמת גם אני ברגע שאני חלק מהאומה אני סובל יחד איתה. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה, זה לא רק במובן הפשטני שאם מישהו חטא גם אני אשם בזה, כי הרי זה לא מדויק. מה לא יכול להיות? יגיד באופן חריף, משה רבינו אשם בחטא העגל? אז למה הקדוש ברוך הוא אמר לך רד כי שיחת עמך, תרד עם מדרגתך כי עם ישראל ירד? למשה רבינו אין אפילו צל של נגיעה בחטא העגל, ובכל זאת הוא יורד למדרגתו והוא מצטער והוא סובל והוא מגיע למצב שהוא נאלץ לשבור את הלוחות ועובר תהליכים קשים וצם ומתפלל לאומה ועולה לבקש תחנונים עליה. כלומר הוא באופן אישי גם כן עובר איסורים גדולים בעקבות מה שקרה, אבל פי שהוא ודאי לא אשם, אבל הוא חלק מהאומה. אם יש לאדם זיהום ברגל, המקור היחידי של הבעיה זה נשק שהוא שיחק כדורגל ובטעות פגע באיזה אבן ונפתח לו שם איזה פצע ליד הציפורן, אז ברשלנותו הוא לא טיפל ולא חיטה את זה והמשיך שחק ככה והמקום מזדהם, עכשיו יש לו כל הגוף חום, עכשיו כל הגוף שלו סובל. זה גם כן, זה המובן של ערבות. הגוף זה אורגניזם חי אחד, אם במקום אחד כואב כל הגוף הוא כואב. עם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. אז גם לו יצויר שירמיהו הנביא וברוך בן אריה צדיקים עליונים, לא גם לו יצויר, ככה האמת שהם צדיקים עליונים, אבל כשהאומה כולה ירדה אל עומק התהום של עבודה זרה, גילו הראות שפיכות דמים, מתוך זה באים איסורים גדולים על האומה, הם חלק מהאומה. וזה לא נכון לדון בסוגיה אלא מה יש צדיק ורע לו, הם לא סובלים מצד הבחירה הרעה האישית שלהם, הם סובלים מצד שהם חלק מהאומה והאומה סובלת. זה להפך, אותו רשע בימי דוד ושלמה שחוגג על איכות החיים שיש במדינה, למרות שהוא באופן אישי מצד בחירתו החופשית הפרטית לא מגיע לו, גם שם האומה כולה זוכה לברכה, האומה כולה מתקרבת להשם, האומה כולה זוכה לתקופה של קרבת אלוקים, של ברכה ושיעת הדשמיה, וגם הוא חלק מהאומה. נכון? יש כאלה שנתקו את עצמם מן הכלל. כמו שהבאתי לכם פעם, הרב טאו מביא את זה באחד המקומות בלמונת איתנו על השליש, שכאשר הנביא אמר לו ששאה קמח יעלה כך וכך, הוא אמר, היפתחו ערובות השמיים. אומר השלה הקדוש, השליש אמר, יהיה אומה כזאת לא ראויה שהשם יעשה לה נס. אמר לו נביא, לפי שכתרת כל האומה ולימדת עליה רעה, בעיניך תראה ושם לא תוכל. מסביר השליש, אדם שמקטרג על עם ישראל, אדם שכל עשר מוציא את עצמו מן הכלל. אם מוציא את עצמו מן הכלל, אז כשהקדוש הוא מרחם על הכלל, הוא לא בתוך הכלל, אז הוא לא נהנה מזה. אבל אם הוא חלק מהכלל, גם אם הוא באופן אישי מצד הבחירה הפרטית שלו הוא רשע, אבל אם הכלל כולו זוכה, הוא הכלל, הוא חלק מהכלל, אז זה מגיע לו. זה לא מגיע לו מצד בחירתו הפרטית, זה מגיע לו מצד נשמת הכלל שמתגלה בבו ובכל אדם בישראל. יש בו חלק שהוא נשמת הכלל שמתגלה בו. אני רוצה לומר את זה גם קצת בהקשר לדברים שקורים היום. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו עוברים בשנים רבות ייסורים רבים. כמה הרבה משפחות שכול יש במדינת ישראל, זה לא יאומן כי יסופר. כמעט ואין משפחה שלא קרובה ברמה זו או אחרת לצער של שכול. אני חושב שגם תאונות דרכים ומחלות קשות שיש היום, זה לא תמיד רק מצד ההשגחה הפרטית. יש מה שנקרא מכת מדינה, זה חלק מהאיסורים שהקדוש מביא על האומה. והאומה שהיא מתייסרת מצד הרבה בעיות שיש באומה, אז כולם הם חלק מהצרה הזאת. כמו גם להפך, כמו גם בזכויות הגדולות שזוכה אומה לשוב לארץ ישראל ולבנות אותה ולזכות בהשגחה אלוקית בנויה של קץ המגולה, שזה עושר גדול ושמחה גדולה, זוכים בזה גם אנשים שמצד פרטיותם אולי הם לא היו רואים לזה, אבל סוף סוף כיוון שהם חלק מעם ישראל, אז הם זוכים יחד עם עם ישראל. באמת אלה שמנתקים את עצמם מן הציבור, מה שראש הממשלה פעם קרא לזה נפולת של נמושות, אנשים שפרשו מן הציבור או פרשו מן הכלל, אז הם באמת לא זוכים בזכות הזה. אבל מי ששייך לכלל, וכל אדם שבהכרה צלולה מחליט לחיות היום במדינת ישראל, ללכת לשרת בצבא ולשלוח את הילדים שלו לצבא ולהיות שייך למציאות המורכבת, המסובכת, הקשה, כמעט הייתי אומר הבית משוגעים הזה שנקרא מדינת ישראל, מי שבוחר בהכרה צלולה להיות חלק מהדבר הזה, אז הוא כבר צדיק. יכול להיות שמצד דיני תפילין או דיני צניעות, או לשון הרע, או דיני ממונות, יש לו חבילה של פשעים, שהוא בוודאי יחטוף עליה, בעולם הזה או בעולם הבא. אבל זה לא שולל את העובדה, שמצד קישורו עם האומה, כשהאומה כולה מצד כוליותה, זוכה עכשיו לקץ המגולה, אז הוא זוכה להגיע למקום שמשה ואהרון לא זכו. הוא זוכה להגיע למקום שרמב"ן והרמב"ם והגר"א וכל גדולי ישראל התאבו להגיע ולא זכו, והוא כן מגיע. למה מה? מה, הוא יותר גדול מהגר"א? הוא יותר גדול מהרמב"ם? לא. אבל הוא חלק מעם ישראל. והוא גם בוחר להיות חלק מעם ישראל. ושעם ישראל זוכה לקץ המגולה מצד הכלל, אז גם הוא זוכה לזה מצד שכן
הוא זה עם ישראל ועם ישראל זה הוא, זה לא איזה מין אקסידנט שהוא הרוויח בגלל אחרים. הוא כלל ישראל. כלל ישראל זה לא רק מושג מופשט, כלל ישראל זה כל היהודים שחיים פה בארץ ישראל. קהל שבארץ ישראל הוא דעיקרי קהל, אז הוא זוכה מכוח הכלל. ומאידר גיסה, יכול להיות שהוא צדיק עליון ברמה של הבחירה האישית, אבל כיוון שהאומה כולה עוברת איסורים גדולים ופיגועים ומחלות ותאונות דרכים וכל מיני איסורים נוראים וסכסוכים וכאבי לב ו... אז גם אם הוא צדיק עליון, אבל כיוון שהוא חלק מהאומה, אז הוא חלק מהאומה עם כל מה שיש בה, והוא סובל איסורים נוראים מצד היותו כלל ישראל. כלומר, הנקודה הראשונה שמתבררת פה בספר העיקרים, זה לא רק בעיה טכנית שהקדוש הוא מוריד גשם על כל השדות, נו אז מה, יהיה נס ופתאום על השדה של הרשע לא ירד גשם, אז גם הוא מקבל את הגשם. כשהקדוש הוא מביא בצורת על כל השדה, אז מה, פתאום על השדה של הצדיק בלבד ירד גשם? לא, גם הוא יש לו בצורת. זה לא ככה, כי הקדוש הוא יש לו כל מיני פטנטים, הוא היה רוצה יכול לסדר את זה שהכל יהיה בסדר. אבל זה שיוסף אלבו מסביר שלפעמים הצדיק סובל יחד עם הכלל ולפעמים הרשע זוכה יחד עם הכלל, כי באמת הוא שייך לכלל, הכלל זה הוא והוא זה הכלל, וכל מה שהכלל זוכה כל זמן שהוא קשור לכלל זה גם זכות שלו, וכל מה שהכלל סובל כל מה שהוא חלק מהכלל זה גם סבל שלו. חוץ מזה הוא צדיק עליון? אל תדאגו, הקדוש הוא לא יקפח את שכרו, הוא יקבל את שכרו בעולם הזה או בעולם הבא במובן האישי, אבל חלקו עם האומה זה חלק מהותי של עצמיותו, ולכן הוא סובל עם הכלל או זוכה עם הכלל לפי מדרגת הכלל. כן,
כל הדברים
נשמע
כאילו אפשר
להפסיד
מהכיסור לכלל, כאילו באדם צדיק למשל אז מהכיסור לכלל הוא סובל. כל מה שאנחנו לומדים זה
קשור
לכלל, זה
דבר
הכי עליון,
שהכלליות זה... בוודאי, כי הכלל זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. דרך היותנו חלק מכלל ישראל אנחנו מקושרים, כל התורה כולה היא מגלות שם השם, אבל בוודאי שאנחנו מתייסרים עם הכלל, כמו שנתתי אתמול מקודם דוגמה על ירמיהו הנביא, שהוא ודאי הצדיק, ובוודאי זה שהוא נהיה אסקופה נדרסת לכלל ועבד לעם קדוש, זו זכות גדולה מאוד וקרבת אלוקים גדולה מאוד, וזה תוכן נבואתו, אבל זה איסורים גדולים. יש שמעלות גדולות הן הולכות יחד עם איסורים גדולים, אבל למה לרוץ עד ירמיהו? יש בדור שלנו צדיקים גדולים שסובלים את סבל הכלל. כן, איך סיפר לי פעם הרב יוסי בדיחי, רבינו הרב ציודה, הוא נפטר בפורים שלפני פינוי ימי, ממש חודש וחצי לפני פינוי ימי, ובחצי שנה, שנה האחרונה, הוא היה כבר מאוד מאוד חולה, וגזירת הגירוש כבר הייתה נחפה באוויר. בשלב מסוים בחרית ימיו התפתחה לו איזשהו מחלה קשה בכף רגלו, היה צריך לעשות שם ניתוח מאוד קשה ולחתוך שם חלקים, היה ממש מאוד מאוד לא נעים. יהודי אז הוא כבר היה בן 91 יותר, ובכלל לצורך מסוכן גם, ובגיל הזה אני צריך לעשות את זה עם הרדמה כללית, שבגיל הזה זה דבר מאוד מסוכן. סיפר לי הרב יוסי בדיחי שאחרי הניתוח, אז הדבר הכי חשוב בגיל הזה לראות שמתעורר. חיכו והרב התעורר, התיישב, התחיל להניח. עכשיו נכנס לרופא וראה את הרב ציודה נאנח, אז היה בטוח שזה בגלל הניתוח ברגל, כי אתם יודעים, בניתוח בזמן ההרדמה אתה לא מרגיש בניתוח, ברגע שההרדמה פגה זה בעצם הרגע הראשון שאתה מרגיש את הכאב של החיתוך, ותמיד הזמן הראשון הוא הכי נורא, אחר כך לאט לאט זה מתחיל להגליד, אז גם הכאבים עוברים, אבל ברגע הראשון שאחרי הניתוח זה הזמן שעדיין החתכים חתוכים ועוד לא הגלידו, ומצד שני כבר הרדמה עברה, אז תמיד זה החלק הכי קשה בכל ניתוח, זה השלב שאדם מתעורר מניתוח, אז הוא מרגיש את האיסורים הכי קשים. אז נכנס הרופא ורואה את הרב נאנח, ופונה אל הרב ואומר לו, שלום הרב, אל תדאג, יהיה בסדר. הרב לא שומע. הרב, אל תדאג, הכאבים יעברו. הרב לא שומע, כאילו לא שומע. אז הוא מרים את קולו ואומר, הרב, למה אתה נאנח? אז הרב ככה מרים את הראש, ופתאום שם לב שהרופא עומד שם, ואומר לרופא, את ארצי חילקו, ונאנח. הרופא כמעט התעלף במקום. הרב סודה, כשהוא התעורר, הדבר הראשון שהוא חשב עליו, זה שרוצים לחתוך את ארץ ישראל, ועל זה הוא נאנח, וזה מה שהעסיק אותו. וזה כאב לו מאוד, יותר מאשר הרגל שלו. אבל היה כזה צדיק גדול. אז למה יש מגיעים לו איסורים כאלה? בגוף ובנפש. הוא חלק מהעם. זה לא דבר אחר. וכל אדם שהוא חלק מהעם, הוא סובל את סבל האומה. ולך זוכה יחד כל מי שמתאבל על ירושלים, כלומר מצטער בצער הציבור, זוכה ורואה בישועתה, הוא גם יזכה לשמוח יחד עם הציבור. כלומר, מה שעובר על הכלל זה לא עניין טכני מסביב לאדם, זה הוא עצמו, זה חלק מהותי של אישיותו. ולכן מעבר לחשבון של שכר ועונש על הבחירה האישית שלו, יש פה חשבון יותר גדול, שמה שעובר עליו קשור להיותו חלק מכלל ישראל, בין לטוב ובין לרע, חס ושלום. כן, זו הנקודה הראשונה. עוד מישהו מקורא מצביע? כן.
כל מה
שמקומם
בצדיק וטוב לו,
רשע ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו,
העובדה שזה מסויות מקבילות, זאת אומרת, באותו הזמן, לצדיק טוב ולצדיק רע והרשע טוב. מה שמתאר זה מציאות שהצדיק והרשע קבלים אותו שכר, אז בסדר, בסוף הרשע מול הצדיק והוא יזכה. אבל כל הפתרון הזה הוא לא פותר את מה שבאמת מקומם בצדיק ורשע וטוב לו, צדיק ורע לו.
לא, אני לא כך הבנתי. אני הסברתי שיכול להיות שהצדיק נשאל רע לו, למה? כי עכשיו מצב שרע לכלל ישראל. שאתה אומר, למה הרשע באותו זמן טוב לו? כי למשל הרשע לא אכפת לו מה שקורה בעם ישראל, חלק מהרשעות שלו זה התנתקות מכלל ישראל, ולכן למרות שכלל ישראל סובל, אז הוא, כיוון שהוא ניתק את עצמו מהתחושות ומהרגשות של כלל ישראל, אז הוא פחות סובל מזה. בסדר, זה לא אומר שלא יהיה לו, למה יש רשע וטוב לו, יש עוד הרבה סיבות שאנחנו נראה אותן. אבל זה גם כן אחד הדברים שנדגשתי. אנחנו נראה בערך איזה שש סיבות למה יש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב. אבל לא רק שיש שש סיבות, אני נראה אפילו יותר משש סיבות. המעניין הוא שאף פעם אתה לא תדע איזה סיבה יש לה. וזה גוף החלק מאותו ערפל שהמציאות שרויה בו, שהוא הכרחי ליצירת הבחירה החופשית. אלא שכל הסברות שאנחנו מעלים, הם נותנים לנו הסברה איך יכול להיות שיהיה צדיק ורע לו, איך יכול להיות שיהיה רשע וטוב. אז איך זה יכול, עכשיו, למה באותו זמן לזה ככה ולזה ככה? כי כל אחד יש לו את החשבון שלו, למה עכשיו הוא ככה ולזה ככה? יש גם רשעים שסובלים, ויש רשעים שטוב להם, יש סיבות שתכף נדבר עליהם עוד. ועל כל פנים יכול להיות שרשע וטוב לו בתקופה שטוב לכל האומה. זה כרגע הסברה שהוא אמר, זה מובן. תיקח לסיבה השנייה. הסיבה השנייה שהוא כותב היא גם כסיבה די ידועה, הייתי רוצה קצת לחדד ולהחריף אותה. כותב בפרק על הרשע וטוב לו שיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לרשעים על כל מעשיהם הטובים בעולם הזה, כדי שיהיה עונשם מושלם בעולם הבא. זה חלק מדרכי ההנהגה של ענישת הרשעים, שכיוון שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה או בריאה, וכשם שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כך גם אין רשע בארץ שיעשה רק רע ולא יעשה גם דברים טובים. אז לפעמים אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לרשעים בעולם הזה כדי לשלם להם שכר המעשים הטובים שהם עשו בעולם הזה, ואז עונשם בעולם הבא יהיה יותר שלם. בצד השני, סברה דומה, כותב ספר העיקרים בפרק י' ג' על צדיק ורע לו. כיוון שאדם אין צדיק בארץ שעושה טוב ולא יחטא, והצדיק הזה למרות שבאופן בסיסי הוא צדיק, אי אפשר שהוא לא יחטא ברמה מסוימת, אז לפעמים הקדוש הוא משלם את עונשו בעולם הזה על מנת לסלק את חובותיו בעולם הזה, ויהיה שכרו טוב ומושלם בעולם הבא. כן? זו סברה שמופיעה בחז"ל, ואני מניח שרוב האנשים מכירים אותה. אבל זו סברה שהייתי רוצה קצת להעמיק בה. זה לא הגון. מה זה הפרוטקציה הזאת לצדיקים והנקמה ברשעים? זה לא יפה. הייתי אומר להפך. הרשעים שיש להם קצת מצוות, לפחות שזה ישמר קצת לעולם הבא, יהיה להם משהו קצת להחליש את אש הגיהנום. למה אתה נותן להם פה שכרם בעולם הזה לסלק את כל זכויותיהם? לכן להפך, הצדיק הזה יש לו כבר חלק יפה בעולם הבא, מדוע אתה מייסר אותו בעולם הזה כדי להרבות שכרו בעולם הבא? נכון שהוא מעדיף איזה הצדיק, אבל יש פה לכאורה איפה ואיפה בין צדיק ורשע. את הרשע, כיוון שיש לו מעט זכויות, אז מסדרים אותו עד הסוף, לוקחים ממנו את כל שכר זכויותיו בעולם הזה. הצדיק שיש לו קצת חובות מקבל פרוטקציה, מסדרים לו סילוק חובות בעולם הזה כדי שיהיה שכרו בעולם הבא. איפה פה הצדק והיושר? אני מבין למה יש צדיק ורע לו ועשה וטוב לו, אבל אני לא מבין מדוע הנהגה הזאת עצמה שמוסברת כאן היא עומד בקריטריון של יושר, של שוויון. אני חושב שהחשבון הוא מאוד פשוט. מה פירוש הדבר שיש אדם שבאופן בסיסי הוא רשע, אלא שיש לו גם מעשים טובים בעולם הזה? אפשר לומר, או הייתי אומר ככה, הייתי עונה על השאלה הזאת בשני רמות של תשובה. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם מה שהוא רוצה. אם ישאלו את הרשע, מתי אתה רוצה את שכרך? מה הוא יבקש? בעולם הזה. כיוון שזה מה שהוא רוצה, אז זה מה שהוא מקבל. ישאלו את הצדיק, מתי אתה רוצה את עונשך? יגיד, ודאי בעולם הזה, כי אני רוצה בעולם הבא לזכות ולחזות פני השם. אני נותן לו את מה שהוא רוצה, כל אחד מקבל מה שהוא רוצה, מה שהוא בוחר בו, את מה שהוא. אבל באופן יותר עמוק, זה לא בגלל שהוא רוצה את זה, אלא באמת זה מברר את הדבר עצמו. כלומר, הרשע שיש לו מעשים טובים, מאיפה המעשים האלה טובים האלה נובעים? מתוך דבקותו של הרשע בעולם הבא? לא. יש גם משתלם קצת בעולם הזה לעשות דברים טובים. כן? אבי נתניה, למדתי פעם, רחמנא ליצלן, באוניברסיטה פתוחה, ענף בפילוסופיה שנקרא אתיקה. כלומר, מה הקריטריון לקבוע מה צודק, מה לא צודק, מה מוסרי, מה לא מוסרי? המון תיאוריות פילוסופיות שפותחו על ידי פילוסופים. והתיאוריה המובילה ביותר שנחשבת היום היא פילוסופיה שנקראת פילוסופיית האגואיסט הנאור. אגואיסט טיפש חושב שאם הוא יש סוציומט ורק ידאג לעצמו וכל הזמן ייקח ויקח ויקח ולא יוותר לאף אחד, ילחם על כל דבר, שיהיה לו יותר טוב בעולם הזה, הוא טיפש. מהר מאוד ישנאו אותו, מהר מאוד לא יעזרו לו, מהר מאוד הוא ירגיש את עצמו בודד, מהר מאוד הוא יצטרך לדאוג לעצמו לבד, ואין צרה יותר גדולה לבן אדם מאשר להיות לבד. אם אתה אגואיסט נאור, אם אתה אגואיסט חכם, אז חתיכת אגואיסט, אתה תבין שלטובתך כדאי לך להיות נחמד, כדאי לך להיות עדיב, כדאי לך להיות נימוסי, כדאי לך אפילו מדי פעם לעשות טובות לאנשים, אפילו לתת צדקה, כי אז יאהבו אותך כולם ויעזרו לך. אתה יודע כמה טוב לאדם שכולם אוהבים אותו ועוזרים לו? אתה לא צריך לעשות הרבה בשביל. ההשקעה שאתה משקיע היא הרבה פחות מהרווח. תהיה סוחר טוב, שלם תשלום נמוך, תקבל סחורה גבוהה. בכל מקום זה ככה. בן אדם לאשתו, בן אדם לחברו, גם למסחר. כל הסוחרים יודעים, סוחר אמין שעומד בדיבורו ומשלם בזמן, כולם רוצים לעשות איתו מסחר, ואז תמיד הוא יכול לבחור לעצמו את הדבר הכי טוב בשבילו, והוא כל הזמן מטפש ומצליח. אבל אדם לא אמין שהוא אף פעם לא משלם בזמן, אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, כשהוא רוצה לפתח את המסחר הוא לא מוצא אנשים שמוכנים לעשות איתו מסחר, בסוף הוא נכנס לפינות והוא סובל הכי הרבה מזה. לכן יא חתיכת אגואיסט, קצת שכל בראש, תהיה נחמד יותר, תהיה ישר יותר, תנהג באופן אימושי יותר, תהיה עוד שרי, זה טוב לך. כלומר, מה עם המעשים הטובים? מאיפה נובעים המעשים הטובים של הרשע? אם מדובר פה לאדם שהוא באופן שישי רשע, הוא מלא תאוות חומריות, הוא אוהב את עצמו ורק את עצמו ורוצה לדאוג לטובתו, ובכל זאת המוצאות עושים מעשים טובים. למה? זה כי זה משתלם לו. אז מה הערך של המעשים האלה? זה מצד אהבת העולם הזה, זה רק מצד הנימוס והסדר בעולם הזה. אז הוא מקבל את הגמול לפי המדרגה הזאת, כיוון שכל המעשה הטוב היה בשביל העולם הזה, וזה נבע רק מאהבת העולם הזה והתועליות שבו, אז גם השכר הוא יכול להיות רק שייך לעולם הזה. לכן לרשע כזה שעשה מצוות נותנים שכר בעולם הזה. לעומת זאת הצדיק, גם כשהוא נכשל בעבירה, מצד מה נכשל בעבירה? כי הוא כופר בקדוש ברוך הוא? כי הוא כופר בעולם הבא? מציאותו בעולם הזה הכשילה אותו. באמת הוא רוצה לעבוד את השם, באמת באופן סביב צדיק, באמת כל המצוות שהוא עושה זה מצד הרצון ללכת בדרכי השם ולהידבק בדרכיו. אלא מה? אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. מצד העובדה שהוא בארץ, הארציות יוצרת הרבה מצבים מסובכים שלפעמים קשה להתמודד איתם, אז הוא נפל נפילה מקומית, אבל הנפילות האלה הן רק מצד המפגש הקשה עם הארציות שלא נותן לממש את מה שהוא באמת רוצה בלב, להידבק בהשם. אז כיוון שהחטא הוא לא בא מתוך ריקבון פנימי, או מתוך ריחוק נפשי מהשם, מתוך ריחוק מעולם הבא, כל החטא הוא בא מצד מעידה מקומית, מצד חושות העולם הזה, אז מגיע שגם העונש יהיה בעולם הזה. העבירות של הרשע הם כולם באים בגלל התכחשות לעולם הבא, בגלל שנאת הנצר, בגלל שהוא מעדיף את העולם הזה, אז ודאי גם עונשו כזה. לעומת זאת צדיק בדיוק ההפך, הוא מצד רצונו רוצה את העולם הבא, אז שכרו יהיה מושלם בעולם הבא. כלומר, אותה הנהגה שמצינו בחז"ל, שלפעמים יש צדיקים שרע להם שהקדוש ברוך הוא מעניש אותם עונש חולשותיהם פה בעולם הזה כדי ששכרם יהיה מושלם הבא, זה צודק. זה צודק מפני שהעונש על החולשות שלהם לא יכול להיות לעולם הבא, כי הוא לא בא מצד חסרון בתשוקת עולם הבא, בתשוקת קרבת אלוקים, הוא בא מצד הארציות. אז מצד מה שהוא בא, משם גם בא עונש. וכן ההפך, רשע שעושה מעשים טובים, זה לא בא מצד הרצון להידבק בהשם, אז מה פתאום שיתנו לו שכר בעולם הבא הזה? זה לא בא מהמקור הזה, אז ממילא זה לא שייך לשם, אז גם אין שכר שם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל מריה. בסוף הוא עשה מעשה טוב, היה נחמד, היה נימוסי, שמר על דיבורו, היה הגון, הפעה עשה אפילו צדקה, מגיע לו שכר על הדברים האלה. אוקיי, ניתן לו שכר. בדיוק את השכר שהוא רצה, כי השכר שהוא רצה, שם הוא נמצא. מה זה נקרא שזה מה שהוא רצה? זה האישיות שלו, שם הוא נמצא. אז זה הערך של המעשים שהוא עשה, אז הוא מקבל את, את, את תמורת הערכים האלה בערכים שהוא שילם. ברור? יוצא שהנהגה הזאת מצד עצמה היא צודקת מאוד. כן.
הבנתי, לא כמעט מה אמרת עכשיו אותו?
אתה אומר, אתה תעשה את בנדב שלו שקויות, תקבל את השכר, נמחק את חוץ. בנדב שעשה עבירה, יקבל את העונש, נמחק העבירה. אבל כל העניין של המצווה זה שהיא לא נמחקת, היא תמיד תהיה תבועה בנפש, ותמיד הוא יקבל עליה שכר באיזשהו אופן. זה לא שעשה זכות ועכשיו הנה לאמת נמחק מחדש שפת שפת, אלא העבירה תימחק, והמשלח תישאר. וגם, כל העניין של שכר ועונש בעצם שאלה נחבור בתשובה. עכשיו אם אתה דוגמה את הרשע הזה, תתנו עכשיו את כל השכר שלו, את כל זה בעולם הזה, בעולם הבא חניש, ואין לו סיכוי לחבור בתשובה. השם לא נראה מזה שהוא רואה מהצד, סקר מהצד, זה סופק עליו עכשיו שהוא שומר. כל המחשבה פה זה שחבור בתשובה, זה לא גורם לו לחבור בתשובה.
קודם כל שאלת כמה שאלות, וכולם שאלות טובות, אני קשה לזכור את כולם ביחד. אז נתחיל מהסוף, כי זה הדבר הכי פשוט. יצאת מתוך הנחה שכל העניין של שכר ועונש כדי שאדם יחזור בתשובה, זה לא נכון. שכר ועונש זה מצד הצדק של סדר השגחה אלוקית. הקדוש הוא מקור הטוב, כמו שהזכרתי במקורות בשלה הקדוש. הקדוש הוא מקור הטוב, ולכן מי שקרוב אל מקור הטוב נשפע בברכה וטוב, מי שרחוק מקור הטוב יש לו רע. זה קודם כל סדר שהוא מצד האמת. נכון שספר העיקרים כותב שלפעמים הקדוש הוא מביא על צדיק איסורים כדי לעורר אותו לחזור בתשובה, ולכן כתוב איסורים באים על אדם מפשפש במעשיו. התגובה הראשונה שאדם צריך להגיד כשבאים עליו איסורים זה לחשוב אולי האיסורים האלה באים בשביל לעורר אותי לחזור בתשובה, ולכן יפשפש במעשה ויראה על מה אני צריך לחזור בתשובה. אבל זה לא אומר שכל האיסורים בגלל זה הם באים, וזה לא אומר גם שכל העניין של שכר ועונש זה רק בגלל זה. זה אומר שהדבר הראשון שצריך לחשוב, אולי האיסורים האלה הם באים בגלל עונש שעבר, או הם מעוררים אותך עכשיו לחזור בתשובה אל העתיד. אבל זה לא נכון שזה המטרה היחידה של השכר והעונש. השכר והעונש הוא להעמיד את המציאות בערכה אמיתית, במידת הדין. העולם נברא בשביל מגמה. מי ששייך למגמה, אז הוא שייך לחיים, אז הוא שייך לעולם. מי שמתנתק מהמגמה, הוא מביא על עצמו מוות, היעדר, איסורים. ברוך, זה מידת הדין, זה האמת. תחזור השאלה הראשונה, שגם מי הייתה מהמנה. מה?
השאלה הראשונה זה כשאומר שעל ידי זה שקדוש ברוך הוא נותן לרשע את כל הזכויות שלו עכשיו, הוא בעצם פורע על את הזכויות, בעצם זה דבר ש... הזכות תמיד נשאר, זה לא כמו עבירה
שנמחקת
רגע
שהנפש מחפרת
עליה.
נכון. אני אחזור לשאלה הזאת, כי היא באמת לכאורה סותרת את מה שאמרתי, ואני רוצה לתרץ אותה. אתם זוכרים שפעם אני אמרתי לכם, או אולי לא אמרתי לכם, אני כן אמרתי את זה, לחלק. זאת אומרת, למדנו את זה במאמר הדור, כשלמדנו את איגרת שינה מבית. על הקדושה המצטרפת ועל העבירות שהתפרדו בסוד פועלי עמד. אז שם, כשלמדנו את האיגרת הזאת, הבאתי לכם דברים שכותב רבי משה קורדוברו, הרמק, שהיה רבו של הארי הקדוש, בספרו תומר דבורה. ושם הוא כותב, בחלק הראשון של תומר דבורה הוא מסביר את י"ג מידות הרחמים על פי הפסוק שאנחנו אומרים בתשליך של של ראש השנה, כן? לא הפסוק השם השם כן רחום וחנון, אלא הפסוק איך אומרים שם? מי כמוך נושא עוון ועובר הפשע לשארית הנחלתו. מי כמוך נושא עוון לשארית הנחלתו, לא יחזיק כי חפץ חסד הוא. איך? שוב ירחמנו יכבוש עוונותינו, אולי כי חפץ חסד הוא. אני לא זוכר, אני לא משוכנע. באחת מהמידות האלה הוא כותב ככה, באמת הערה נפלאה, שהמצוות מקורן בנשמה הקדושה ויש להם ערך נצחי, והעבירות הן באות מצד האפר מן האדמה. אז זה לא מאותו סוג, ולכן אדם שיש לו 40 מצוות ו-30 עבירות, לא אומרים 30 מול 30 סדד ונשאר לו 10 מצוות. או יותר גרוע, אדם שיש לו 30 מצוות ו-40 עבירות, לא אומרים 30 מצוות 30 עבירות סדד ונשאר לו רק 10 עבירות. למה? כי המצוות מקורם בנשמה, שהיא חלק אלוק הממעל, וכל מה שהיא פועלת בעולם הזה יש לו ערך נצחי. לעומת זאת העבירות הן באים מכוח האפר מן האדמה, וערכו רק מצד האפוריות שהיא מתחלפת, היא משתנה, ואין ראוי לקחת מצווה כנגד עבירה, אלא הקדוש הוא מיישר את האדם על עבירות שהוא עשה, והמצוות שמורות עמו לנצח. כך הוא כותב. אז אתה מקשה על זה, זה עומד בסתירה למה שעכשיו אמרת. עכשיו אמרת שהקדוש ברוך הוא מיישר צדיקים בעולם, שהקדוש הוא משלם לרשעים שכר מצוותיהם בעולם הזה כדי שלא יהיה שכר העולם הבא. אבל הרי כרגע אמרנו שמה? ש... אני לא מוכרח להיות להגיד שזה, יש עוד דבר. רגע, יש עוד דבר. אני אומר שהקדוש הוא משלם שכר על המצוות בעולם הזה. אני לא אמרתי בזה שעבירה ביטלה את המצווה. נכון, המצווה היא עומד לחוד, העבירה עומד לחוד, ועל העבירות הוא יקבל את עונשו, והמצווה הוא מקבל על השכר. אתה שואל למה השכר בעולם הזה ולא בעולם הבא?
לא, אתה בעצם אומר שבעולם הבא יקבל
עונש
מוחלט,
בעולם הבא
אין לו
זכויות. כן, אז לאן הלכו כל המצוות שהוא עשה בעולם הזה? איך השכר שהוא קיבל בעולם הזה מחק לו את המצוות שהם קור הנצח? תשובה, זה בדיוק החשבון שעשיתי לכם, שהמצוות של הרשע הם לא באים מצד הנשמה שלו, הם גם כן באים מצד האפר שלו. הוא אגואיסט נאור. כלומר, אדם שבאופן בסיסי הוא רשע, ולא כל אחד קוראים לו רשע, גם אדם שנחשב בעבירות אסור לקרוא לו רשע. לקרוא רשע צריך, כדי שאדם יקרא רשע צריך להיות, שלמה המלך אמר נפש רשע עיוותה רע. מה הגדרה של רשע? שהוא מתאווה לרע. אם האדם מתאווה לרע, איך הוא עושה מצוות? המצוות של הרשע הן באות רק מצד תועלת העולם הזה, אבל בסוף זה דברים טובים, אז מוכרחים לשלם להם שכר, אבל כיוון שהם לא באים מצד הנשמה שנצחית, אלא מצד התועלת העולם הזה, אז יכול להיות שהשכר של המצוות כולו יהיה רק בעולם הזה, כי הם באמת לא באים למקור הנשמה, הם לא במקור הנצח ואין להם איך נצחית. וממילא כל מה שהרמק כותב על המצוות ששכרה נשאר תמיד לעולם הבא, זה מצוות אמיתיות של אדם צדיק, של אדם שרוצה להתקרב לאלוקים, עושה את המצוות בדרך כזאת. ורשע שיהיה לו התעוררות של תשובה שכתוצאה מזה הוא יעשה מצוות, באמת השכר המצוות הזה לא יסולק בעולם הזה. אני טוען שאם יהיה למשל אדם רשע, כן? שבתקופה מסוימת חזר בתשובה ורצה להתקרב לשם, עשה הרבה דברים טובים מצד אהבת השם, ואחר כך נהיה שוב רשע, על אותה תקופה שהוא חזר בתשובה לא יעשו לו את הדבר הזה של סילוק מצוות בעולם הזה. זה יהיה שכרו בעולם הבא. למה? בגלל הספרה שאמרת, כי זה בא ממקור הנשמה, יש לזה איך נצחים, ולכן השכר שלו בעולם הבא. ובמובן הזה יש חממה חזל, שכר מצוות בעיה על מלאכה. כל מה שחזל אמרו שהקדוש הוא משלם לרשעים שכר בעולם הזה כדי שעונשם בעולם הבא יהיה שלם, זה רק לגבי אותם מצוות שבאמת הם לא באו מצד קדושת הנשמה, אלא הם באו מצד התועלת העולם הזה, וכיוון שהם כל כולם הייתה רק בשביל תועלת העולם הזה, זה גם שכרם בעולם הזה. ספר העיקרים של רב יוסף אלבו, זה ספר שנכתב בסוף תקופת הראשונים. רב יוסף אלבו הוא עצמו שייך לתקופת הראשונים, והספר שלו, ספר העיקרים, יש בו מעלה מיוחדת שהוא מסכם שיטות ראשונים. כלומר, הוא בא אחרי הרמב״ם והרמב״ן ורבנו בחיי ורבנו ניסים והרשב"א וכל הראשונים הידועים, הוא מגיע ממש בסוף תקופת הראשונים וכתב ספר על עיקרי האמונה, שבאופן כללי הוא מחלק, הספר הזה מחולק לארבע חלקים. החלק הראשון זה דיון מה זה בכלל עיקרים, מה ההבדל בין עיקרי אמונה ובין אמונות נכונות. יוצר שם הבחנה בין אמונה נכונה, שמי שלא מאמין בה עדיין יכול להיות אדם מאמין, אלא שבפרט מסוים דעותיו משובשות, ובין עיקרי אמונה, שבאופן עקרוני מי שלא מאמין באחד העיקרים בעצם הוא השמיט בסיס כזה שכל אמונת ישראל אצלו עכשיו היא נשמטת. והוא לוקח את י"ג עיקרי האמונה של הרמב״ם, מה שהרמב״ם מונה בסוף פרק חלק, ומחלק אותם לשלוש מחלקות עיקריות. מחלקה אחת זה אותם אמונות שקשורות לאמונה במציאות השם, שכלול בזה גם שאינו גוף אלא השיגו משיגי הגוף, ומציאותנו תלויה במציאותו ואין מציאותו תלויה במציאותנו, וכל שאר ההגדרות של הרמב״ם, כל זה נכלל בכלל האמונה במציאות השם. האמונה השנייה זה האמונה בהשגחה, ושוב זה כלל את האמונה בהשגחה הפרטית, האמונה בשכר ועונש, האמונה בימות המשיח, האמונה בתחיית המתים. כלומר, הוא בודק את כל אחד מפרטי אמונת ההשגחה, מה מהם הוא אחד מעיקרי האמונה ומה מהם הוא לא הכרחי בתור עיקר, והשלישי זה תורה מן השמיים. אז בכללות הוא מחלק את עיקרי אמונת ישראל לשלושה מחלקות: האמונה במציאות השם, האמונה בהשגחה והאמונה בתורה מן השמיים. והמאמר הרביעי
שממנו לקחתי, זה מאמר שלם שעוסק בנושא השגחה. וכמו שאמרתי, הוא מסכם הרבה מאוד שיטות של הראשונים בסוגיית ההשגחה. ספר אנציקלופדי במובן מסוים, זאת אומרת, ספר שהוא אוסף חשוב מאוד של המון המון סברות של ראשונים בסוגיות הללו של עיקרי האמונה. וכאן לפניכם ריכוז עצום, פרק רביעי, פרק, במאמר רביעי, פרק י' ב', הוא דן בסוגיית רשע וטוב לו, ובפרק י' ג' הוא דן בסוגיית צדיק ורע לו. כמו שתכף נראה, יש הקבלה בין הגורמים שהוא מונה אצל הרשע וטוב לו ובין הגורמים שהוא מונה אצל הצדיק וטוב לו. אני תכף אעבור על הדברים. בכל אופן, למה אני הקדמתי את כל הקדמה הארוכה הזאת? כי בסוף שיעור זה דבר נחמד, אבל צריך להכיר את המקורות בתוכו, ואני גם לא מסוגל בשיעור לחזור על כל מה שהוא כותב כאן. הוא כותב כאן הרבה מאוד דברים, ואני ממש, מי שהסוגיה הזאת חשובה לפניו, אני מציע לו ללמוד היטב את הדפי מקורות הללו, שהם מסכמים חלק מאוד חשוב וגדול בסוגיה הזאת. ואני תמיד חושב שהכרת היסודות מתוך המקורות בראשונים זה הדבר שיוצר קניין בנפש ולא רק שמיעת שיעור על העניין. בכל אופן, אני אשתדל לעבור ולחדד ולהרחיב אולי כמה נקודות. הנקודה הראשונה זה פסקה מתוך מאמר ראשון, ששם הוא כותב הערה מאוד מעניינת ומופלאה. הוא אומר, באמת בעולם הזה אין אפשרות בכלל לעשות צדק מוחלט. למה? מפני שכל דבר שקורה בעולם הזה יש לו השלכות על הרבה דברים אחרים. זה ידוע למשל במערכת המשפט, סוגיית העונשין היא אחת הסוגיות הכי מורכבות והכי מסובכות שיש. למה? תפסת פושע, הכנסת אותו לכלא 3 שנים, זה עונש מאוד קל יחסית לפשע שהוא ביצע, אבל בינתיים אבא שלו נפטר מהתקף לב מרוב צער, אשתו וילדיו נשארו ללא פרנסה והם נזרקים לרחוב, והוא עצמו שם בבית הסוהר שכלל את יכולות הפשע שלו, כי הוא זכה להיפגש שם עם כל לוויתני הפשע והם לימדו אותו שיטות משוכללות. אחרי 3 שנים שהוא יצא החוצה הוא נהיה ארכי פושע. את כל מה שאמרתי עכשיו כל שופט יודע, על מה לעשות? אין לו פתרון, כי העובדה שאתה רוצה לקחת אדם ולבודד אותו מכל סביבתו היא עובדה, זה דבר בלתי אפשרי. אם הייתי יכול לתת לו עונש שלא יפגע באבא שלו, שלא יפגע באישה שלו, שלא יפגע בילדים שלו, שלא יפגע בו עצמו מעבר לעונש שאני רוצה לתת לו, הייתי עושה את זה, אבל לא יודע איך עושים את זה. לכן בבתי משפט סוגיית העונש שנחשבת לאחת הסוגיות המורכבות ביותר. בדרך כלל החוק קובע מה שנקרא עונש מינימום, עונש מקסימום, כי הוא רוצה להשאיר לשופט עצמו את מה שנקרא שיקול הדעת של התמרון והתחשבות בכל הגורמים הסביבתיים. אבל באמת הגורמים הסביבתיים הם גורמים שאתה לא יכול לשלוט בהם. לכן המושג של שכר ועונש שהוא מתבצע על ידי בשר ודם בעולם הזה, הוא אף פעם לא יכול להיות צודק ומדויק בכל פרטיו. אומר רבי יוסף אלבו, זה בדיוק הסיבה שהיסוד של תפיסת שכר ועונש ביהדות היא קושרת גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. העולם הבא עומד למציאות אחרת, בין אם אני לא מתייחס כרגע, עולם הבא זה עולם הנשמות, העולם הבא זה העולם של אחרי מות המשיח או אחרי תחיית המתים, יש פה כל מיני דעות, ואיפה בדיוק
יש עוד מערכת של שכר ועונש. מה שברור שבתפיסת עולמה של היהדות, הנשמה, או אם תרשו לי, העצמיות של האדם ממשיכה להתקיים גם מעבר לחיותו בעולם הזה, ויש באופן כללי במה שאנחנו קוראים עולם הבא, כלומר המשך מציאות האדם אחרי הופעתו פה בעולם הזה, יש בה גם אלמנטים של שכר וגם אלמנטים של עונש, ודווקא מערכת כזאת יכולה ליצור צדק מלא. היא משלימה את מה שבעולם הזה אי אפשר לדייק בו. בשני ההיבטים, אם יש אנשים שמקבלים איסורים בעולם הזה יותר ממה שהיה ראוי לפי מעשיהם, שלא בגרמתם, או כמו שמיד אזכיר, אפשר לתת להם שכר בעולם הבא, וכן אם יש רשעים שמסיבות שונות בעולם הזה אי אפשר היה להניש אותם כדי בית, אז השלמת עונשם הוא בעולם הבא. וזה מה שאומר הכתוב, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מדייק רב יוסף אלבו, משפטי השם זה המשפט בעולם הזה והמשפט בעולם הבא, ודווקא שהם יחדיו הם צדקו. משפטי אמת, משפטי השם, דווקא בשילוב שלהם גם בעולם הזה וגם בעולם הבא צדקו יחדיו. ואומר רב יוסף אלבו, כל משפט אנושי, מה שהוא קורא לו הדת הנימוסית, הדת הנימוסית בטרמינולוגיה של פילוסופיית ימי הביניים, הכוונה מערכת חוקים שהומצאה על ידי התבונה האנושית מצד הנימוס, מצד הסדר, כן? הדת הנימוסית לא יכולה לתגמל, לא לטוב ולא לרע בעולם הזה באופן מדויק וצודק. אבל ההנהגה האלוקית שהיא מערבת עולם הזה ועולם הבא, משפט בעולם הזה ומשפט בעולם הבא, היא יכולה להגיע לצדק מלא. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. זה גם תורם לבעיה שהזכרנו בשיעור הקודם, שיש לנו עניין להסתיר את צדק המשפט האלוקי בעולם הזה מעין האדם, מפני שכמו שהזכרנו, אם זה היה חשוף וברור וגלוי לעין האדם הגלויה, זה היה שולל את האפשרות לבחירה חופשית. אז למשל, העובדה שהמערכת של השכר והעונש היא כוללת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, היא יוצרת את אותו ערפל לעיניים הבשריות המאפשר את הבחירה החופשית. ואם זה שמאפשר את הבחירה החופשית, הוא חס ושלום לא סוטה מהצדק, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אם כן, זה נקודה ראשונה שרציתי לומר היום כללית מתוך מאמר ראשון בספר העיקרי. אבל במאמר רביעי מביא רבי יוסף אלבו עוד ארבעה מהלכים, וכל אחד מהם דורש הסברה. המהלך הראשון אומר דבר שבמובן הפשטני הוא נראה קצת משונה, אבל אם נעמיק בו נראה שיש בו היגיון רב. אומר רבי יוסף אלבו, איך יכול להיות רשע וטוב לו? למשל, יהודי גר בגליל בתקופת דוד ושלמה, עם ישראל צדיק, יש השראת שכינה, יש ברכה, יש עושר, יש שפע, יורד גשם, יש תבואה, יש סחר, יש רמת חיים גבוהה. אבל יש שם יהודי אחד שהוא באופן אישי רשע. האם הוא לא יהנה מהשפע הכללי? לדאוג שירד גשם ורק השדה שלו לא ירד הגשם, שדווקא לשדה שלו יבוא הרבה אבל לא לאף אחד, אף שדה אחר וכדומה, שזה צריך להיות רשע מופלג שיש עניין וצורך מיוחד להניש אותו לאין כל. אבל יש מצבים שאדם זוכה מכוח הכלל. הוא לא כזה רשע שיעשה בשבילו נס מיוחד למנוע ממנו את הטוב. וכיוון שהכלל כולו זוכה בטוב, גם הוא נהנה יחד עם הכלל. וכן להפך, ברוך בן נריה וירמיהו הנביא היו צדיקים עליונים, חסידים וקדושים, אבל כיוון שכל עם ישראל סבל סבל נורא, הם סבלו עם הגולים. התיאור של ירמיהו הנביא שנבוזרדן שחרר אותו מהכבלים, והוא הלך ושם את הכבלים על ידיו והלך עם בני עמו, מפני שגם כשלא היו הכבלים על ידיו, הוא בוודאי הרי מתייסר איסורים נוראים על מה שקורה, על חורבן ירושלים, על שריפת בית המקדש, על איסורי הרעב והחרב והמגפה והצרות הנוראות ושפיכות הדמים הנוראה והאכזריות הנוראה שמתרחשת בעם ישראל. זה פוצע את לבבו, זה קורע את לבבו. למה יש צדיק ורע לו? תשובה, זה לא עונש לירמיהו בגלל שמגיע לירמיהו, זה עונש לעם ישראל. וכיוון שהוא חלק מעם ישראל, אז הוא סובל. כשקוראים את הדברים הללו בפשטות, זה נשמע קצת לא ברור, כי כאילו יש פה איזה בעיה טכנית, כאילו ש... נו, כיוון ששפע כלכלי לכולם, אז הקדוש הוא לא יכול לדאוג שלאדם הזה יהיה רע, אז לכן גם הוא מרוויח. אם רע לכולם, אז הקדוש הוא לא יכול לדאוג שירמיהו הנביא יהיה טוב, אז אין ברירה, גם הוא סובב. ולא, אין מעצור להשם להושיע ברב ומעט. ובדי צריך להסתכל על השאלה הזאת בעומק יותר גדול, והוא שבאמת בכל אדם יש שני צדדים. נכון שהוא אישיות פרטית ויש לו בחירה חופשית ויש לו שכר ועונש על פי בחירתו החופשית, אבל חוץ מזה הוא חלק מכלל ישראל, הוא איבר מתוך האומה. ואם האומה בכללותה למשל סובלת, אז ודאי שהוא סובל, לא בגלל שהוא באופן אישי ראוי לסבל, אלא בגלל שהוא חלק מעם ישראל. ואם עם ישראל עכשיו מצב ירוד ועם ישראל עכשיו סובל, אז זה הוא, עם ישראל זה הוא, עם ישראל זה לא מישהו אחר, זה עצם הצרה, הוא בשר מבשרי. אז אם לאומה כולה מגיעים האיסורים, אז באמת גם אני ברגע שאני חלק מהאומה אני סובל יחד איתה. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל ערבים זה לזה. זה לא רק במובן הפשטני שאם מישהו חטא גם אני אשם בזה, כי הרי זה לא מדויק. מה לא יכול להיות? יגיד באופן חריף, משה רבינו אשם בחטא העגל? אז למה הקדוש אמר לך רד כי שחטא עמך, תרד עם מדרגתך כי עם ישראל ירד? למשה רבינו אין אפילו צל של נגיעה בחטא העגל, ובכל זאת הוא יורד למדרגתו והוא מצטער והוא סובל, והוא מגיע למצב שהוא נאלץ לשבור את הלוחות ועובר תהליכים קשים וצם, הוא מתפלל לאומה ועולה לבקש תחנונים עליה. כלומר, הוא באופן אישי גם כן עובר איסורים גדולים בעקבות מה שקרה, אבל מישהו ודאי לא אשם, אבל הוא חלק מהאומה. אם יש לאדם זיהום ברגל, המקור היחידי של הבעיה זה נשק שהוא שיחק כדורגל ובטעות פגע באיזה אבן ונפתח לו שם איזה פצע ליד הציפורן, אז ברשלנותו הוא לא טיפל ולא חיטה את זה והמשיך לשחק ככה, והמקום הזדהם, עכשיו יש לו כל הגוף חום. עכשיו כל הגוף שלו סובל. זה גם כן, זה המובן של ערבות. הגוף זה אורגניזם חי אחד. אם במקום אחד כואב, כל הגוף הוא כואב. עם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. אז גם לו יצויר שירמיהו הנביא וברוך בן אריה צדיקים עליונים, לא גם לו יצויר, ככה האמת שהם צדיקים עליונים, אבל כשהאומה כולה ירדה אל עומק התהום של עבודת זרה, גילו הראות שפיכות דמים, מתוך זה באים איסורים גדולים על האומה, הם חלק מהאומה. וזה לא נכון לדון בסוגיה למה יש צדיק ורע לו. הם לא סובלים מצד הבחירה הרעה האישית שלהם, הם סובלים מצד שהם חלק מהאומה והאומה סובלת. זה להפך. אותו רשע בימי דוד ושלמה שחוגג על איכות החיים שיש במדינה, למרות שהוא באופן אישי מצד בחירתו החופשית הפרטית לא מגיע לו, גם שם האומה כולה זוכה לברכה, האומה כולה מתקרבת להשם, האומה כולה זוכה לתקופה של קרבת אלוקים, של ברכה ושיעת הדשמיה, וגם הוא חלק מהאומה. נכון? יש כאלה שנתקו את עצמם מן הכלל, כמו שהבאתי לכם פעם, הרב טאו מביא את זה באחד המקומות בלמונת איתנו על השליש, שכאשר הנביא אמר לו ששאה קמח יעלה כך וכך, הוא אמר היפתחו ערובות השמיים. אומר השלה הקדוש, השליש אמר, יהיה אומה כזאת לא ראויה שהשם יעשה לה נס. אמר לו הנביא, לפי שכתרתת לאומה ולימדת עליה רעה, בעיניך תראה ושם לא תוכל. מסביר השליש, אדם שמקטרג על עם ישראל, אדם שכל עשר הוא מוציא את עצמו מן הכלל. אם הוא מוציא את עצמו מן הכלל, אז כשהקדוש הוא מרחם על הכלל, הוא לא בתוך הכלל, אז הוא לא נהנה מזה. אבל אם הוא חלק מהכלל, גם אם הוא באופן אישי מצד הבחירה הפרטית שלו הוא רשע, אבל אם הכלל כולו זוכה, הוא הכלל, הוא חלק מהכלל, אז זה מגיע לו. זה לא מגיע לו מצד בחירתו הפרטית, זה מגיע לו מצד נשמת הכלל שמתגלה גם בו. ובכל אדם בישראל יש בו חלק שהוא נשמת הכלל שמתגלה בו. אני רוצה לומר את זה גם קצת בהקשר לדברים שקורים היום. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו עוברים כבר שנים רבות ייסורים רבים. כמה הרבה משפחות שכול יש במדינת ישראל, זה לא יאומן כי יסופר. כמעט ואין משפחה שלא קרובה ברמה זו או אחרת לצער של שכול. אני חושב שגם תאונות דרכים ומחלות קשות שיש היום, זה לא תמיד רק מצד ההשגחה הפרטית. יש מה שנקרא מכת מדינה, זה חלק מהאיסורים שהקדוש מביא על האומה. והאומה שהיא מתייסרת מצד הרבה בעיות שיש באומה, אז כולם הם חלק מהצרה הזאת. כמו גם להפך, כמו גם בזכויות הגדולות שזוכה אומה לשוב לארץ ישראל ולבנות אותה ולזכות בהשגחה אלוקית בנויה של קץ המגולה, שזה עושר גדול ושמחה גדולה, זוכים בזה גם אנשים שמצד פרטיותם אולי הם לא היו רואים לזה, אבל סוף סוף כיוון שהם חלק מעם ישראל אז הם זוכים יחד עם עם ישראל. באמת אלה שמנתקים את עצמם מן הציבור, מה שראש הממשלה פעם קרא לזה נפולת של נמושות, אנשים שפרשו מן הציבור או פרשו מן הכלל, אז הם באמת לא זוכים בזכות הזאת. אבל מי ששייך לכלל, וכל אדם שבהכרה צלולה מחליט לחיות היום במדינת ישראל, ללכת לשרת בצבא ולשלוח את הילדים שלו לצבא ולהיות שייך למציאות המורכבת, המסובכת, הקשה, כמעט הייתי אומר הבית משוגעים הזה שנקרא מדינת ישראל, מי שבוחר בהכרה צלולה להיות חלק מהדבר הזה, אז הוא כבר צדיק. יכול להיות שמצד דיני תפילין או דיני צניעות או לשון הרע או דיני ממונות יש לו חבילה של פשעים שהוא בוודאי יחטוף עליה בעולם הזה או בעולם הבא, אבל זה לא שולל את העובדה שמצד קישורו עם האומה, כשהאומה כולה מצד כוליותה זוכה עכשיו לקץ המגולה, אז הוא זוכה להגיע למקום שמשה ואהרון לא זכו. הוא זוכה להגיע למקום שרמב"ן והרמב"ם והגר"א וכל גדולי ישראל התאבו להגיע ולא זכו, והוא כן מגיע. למה מה? מה, הוא יותר גדול מהגר"א? הוא יותר גדול מהרמב"ם? לא. אבל הוא חלק מעם ישראל. והוא גם בוחר להיות חלק מעם ישראל. ושעם ישראל זוכה לקץ המגולה מצד הכלל, אז גם הוא זוכה לזה מצד שכן הוא זה עם ישראל ועם ישראל זה הוא. זה לא איזה מין אקסידנט שהוא הרוויח בגלל אחרים, הוא כלל ישראל. כלל ישראל זה לא רק מושג מופשט, כלל ישראל זה כל היהודים שחיים פה בארץ ישראל. קהל שבארץ ישראל הוא דעיקרי קהל, אז הוא זוכה מכוח הכלל. ומאידר גיסה, יכול להיות שהוא צדיק עליון ברמה של הבחירה האישית, אבל כיוון שהאומה כולה עוברת איסורים גדולים ופיגועים ומחלות ותאונות דרכים וכל מיני איסורים נוראים וסכסוכים וכאבי לב אז גם אם הוא צדיק עליון, אבל כיוון שהוא חלק מהאומה, אז הוא חלק מהאומה עם כל מה שיש בה, והוא סובל איסורים נוראים מצד היותו כלל ישראל. כלומר, הנקודה הראשונה שמתבררת פה בספר העיקרים זה לא רק בעיה טכנית שהקדוש הוא מוריד גשם על כל השדות, נו אז מה? יהיה נס ופתאום על השדה של הרשע לא ירד גשם, אז גם הוא מקבל את הגשם. כשהקדוש הוא מביא בצורת על כל השדה, אז מה, פתאום על השדה של הצדיק בלבד ירד גשם? לא, גם הוא יש לו בצורת. זה לא ככה, כי הקדוש הוא יש לו כל מיני פטנטים, הוא היה רוצה אנחנו לסדר את זה שהכל יהיה בסדר. אבל זה שיוסף אלבו מסביר שלפעמים הצדיק סובל יחד עם הכלל ולפעמים הרשע זוכה יחד עם הכלל, כי באמת הוא שייך לכלל, הכלל זה הוא והוא זה הכלל, וכל מה שהכלל זוכה כל זמן שהוא קשור לכלל זה גם זכות שלו, וכל מה שהכלל סובל כל זמן שהוא חלק מהכלל זה גם סבל שלו. חוץ מזה הוא צדיק עליון? אל תדאגו, הקדוש הוא לא יקפח את שכרו, הוא יקבל את שכרו בעולם הזה או בעולם הבא במובן האישי, אבל חלקו עם האומה זה חלק מהותי של עצמיותו, ולכן הוא סובל עם הכלל או זוכה עם הכלל לפי מדרגת הכלל. כן,
כל הדברים
נשמע
כאילו אפשר להפסיד מהקישור לכלל, כאילו באדם צדיק למשל אז מהקישור לכלל הוא סובל, כל מה שאנחנו לומדים זה קישור לכלל, זה דבר הכי עליון שהכלליות זה
בוודאי. כי הכלל, זה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. דרך היותנו חלק מכלל ישראל, אנחנו מקושרים, כל התורה כולה היא מגלות שם השם. אבל בוודאי שאנחנו מתייסרים עם הכלל. כמו שנתתי אתמול מקודם דוגמה על ירמיהו הנביא, שהוא ודאי הצדיק. ובוודאי זה שהוא נהיה אסקופה נדרסת לכלל ועבד לעם קדוש, זו זכות גדולה מאוד וקרבת אלוקים גדולה מאוד, וזה תוכן נבואתו. אבל זה ייסורים גדולים. יש שמעלות גדולות הן הולכות יחד עם ייסורים גדולים. אבל למה לרוץ עד ירמיהו? יש בדור שלנו צדיקים גדולים שסובלים את סבל הכלל. כן? איך סיפר לי פעם הרב יוסי בדיחי, רבינו הרב ציודה, הוא נפטר בפורים שלפני פינוי ימי, ממש חודש וחצי לפני פינוי ימי. ובחצי שנה, שנה האחרונה, הוא היה כבר מאוד מאוד חולה, וגזירת הגירוש כבר הייתה נחפה באוויר. בשלב מסוים, באחרית ימיו, התפתחה לו איזשהו מחלה קשה בכף רגלו. היה צריך לעשות שם ניתוח מאוד קשה. לחתוך שם חלקים, היה ממש מאוד מאוד לא נעים. יהודי אז הוא כבר היה בן 91, יותר, ובכלל ניתוח מסוכן גם, ובגיל הזה. היה צריך לעשות את זה עם הרדמה כללית, שבגיל הזה זה דבר מאוד מסוכן. סיפר לי הרב יוסי בדיחי שאחרי הניתוח, אז הדבר הכי חשוב בגיל הזה לראות שמתעורר. חיכו, והרב התעורר, התיישב, התחיל להניח. עכשיו נכנס לרופא וראה את הרב ציודה נאנח, אז היה בטוח שזה בגלל הניתוח ברגל, כי אתם יודעים, בניתוח, בזמן הרדמה אתה לא מרגיש בניתוח, ברגע שההרדמה פגה, זה בעצם הרגע הראשון, שאתה מרגיש את הכאב של החיתוך, ותמיד הזמן הראשון הוא הכי נורא, אחר כך לאט לאט זה מתחיל להגליד, אז גם הכאבים עוברים, אבל ברגע הראשון שאחרי הניתוח, זה הזמן שעדיין החתכים חתוכים, ועוד לא הגלידו, ומצד שני כבר הרדמה עברה, אז תמיד זה החלק הכי קשה בכל ניתוח, זה השלב שאדם מתעורר מניתוח, אז הוא מרגיש את האיסורים הכי קשים. אז נכנס הרופא ורואה את הרב נאנח, ופונה אל הרב ואומר לו, שלום הרב, אל תדאג, יהיה בסדר. הרב לא שומע. הרב, אל תדאג, הכאבים יעברו. הרב לא שומע, כאילו לא שומע. אז הוא מרים את קולו ואומר, הרב, למה אתה נאנח? אז הרב ככה מרים את הראש, ופתאום שם לב שהרופא עומד שם, ואומר לרופא, את ארצי חילקו, ונאנח. הרופא כמעט התעלף במקום. הרב ציודה, כשהוא התעורר, הדבר הראשון שהוא חשב עליו, זה שרוצים לחתוך את ארץ ישראל, ועל זה הוא נהנה, וזה מה שהעסיק אותו. וזה כאב לו מאוד, יותר מאשר הרגל שלו. אבל הוא היה כזה צדיק גדול. אז למה יש מגיעים לו איסורים כאלה? בגוף ובנפש. הוא חלק מהעם. זה לא דבר אחר. וכל אדם שהוא חלק מהעם, הוא סובל את סבל האומה. ולך זוכה יחד כל מי שמתאבל על ירושלים, כלומר מצטער בצער הציבור, זוכה ורואה בישועתה, הוא גם יזכה לשמוח יחד עם הציבור. כלומר, מה שעובר על הכלל זה לא עניין טכני מסביב לאדם, זה הוא עצמו, זה חלק מהותי של אישיותו. ולכן מעבר לחשבון של שכר ועונש על הבחירה האישית שלו, יש פה חשבון יותר גדול שמה שעובר עליו קשור להיותו חלק מכלל ישראל, בין לטוב ובין לרע, חס ושלום. כן, זו הנקודה הראשונה. עוד מישהו מקורא מסביר? כן.
כל מה
שמקומם
בצדיק וטוב לו,
רשע ורע לו,
זה...
צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, זה
העובדה שזה מסויות מקבילות, זאת אומרת, באותו הזמן, לצדיק טוב ולצדיק רע והרשע טוב. מה שמתאר זה מציאות שהצדיק והרשע מקבלים אותו שכר, אז בסדר, בסוף לא ישמעו לצדיק והוא יזכה. אבל כל הפתרון הזה הוא לא פותר את מה שבאמת מקומם בצדיק ורשע וטוב לו, צדיק ורע לו.
לא, אני לא כך הבנתי. אני הסברתי שיכול להיות שהצדיק נשאל רע לו, למה? כי עכשיו מצב שרע לכלל ישראל. שאתה אומר, למה הרשע באותו זמן טוב לו? כי למשל הרשע לא אכפת לו מה שקורה בעם ישראל. חלק מהרשעות שלו זה התנתקות מכלל ישראל, ולכן למרות שכלל ישראל סובל, אז הוא, כיוון שהוא ניתק את עצמו מהתחושות ומהרגשות של כלל ישראל, אז הוא פחות סובל מזה. בסדר, זה לא אומר שלא יהיה לו, למה יש רשע וטוב לו, יש עוד הרבה סיבות שאנחנו נראה אותן. אבל זה גם כן אחד הדברים שנפגשתי. אנחנו נראה בערך איזה שש סיבות למה יש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב. אבל לא רק שיש שש סיבות, אני נראה אפילו יותר משש סיבות. המעניין הוא שאף פעם אתה לא תדע איזה סיבה יש לה. וזה גוף החלק מאותו ערפל שהמציאות שרויה בו, שהוא הכרחי ליצירת הבחירה החופשית. אלא שכל הסברות שאנחנו מעלים, הם נותנים לנו הסברה איך יכול להיות שיהיה צדיק ורע לו, איך יכול להיות שיהיה רשע וטוב. איך זה יכול, עכשיו, למה באותו זמן לזה ככה ולזה ככה? כי כל אחד יש לו את החשבון שלו, למה עכשיו הוא ככה ולזה ככה? יש גם רשעים שסובלים, ויש רשעים שטוב להם, יש סיבות שתכף נדבר עליהם עוד. ועל כל פנים, יכול להיות שרשע וטוב לו בתקופה שטוב לכל האומה. זה כרגע הסברה שהוא אמר, זה מובן. תיקח לסיבה השנייה. הסיבה השנייה שהוא כותב היא גם כסיבה די ידועה. הייתי רוצה קצת לחדד ולהחריף אותה. כותב בפרק על הרשע וטוב לו שיש לפעמים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לרשעים על כל מעשיהם הטובים בעולם הזה כדי שיהיה עונשם מושלם בעולם הבא. זה חלק מדרכי ההנהגה של ענישת הרשעים, שכיוון שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה או בריאה, וכשם שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, כך גם אין רשע בארץ שיעשה רק רע ולא יעשה גם דברים טובים. אז לפעמים אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לרשעים בעולם הזה כדי לשלם להם שכר המעשים הטובים שהם עשו בעולם הזה, ואז עונשם בעולם הבא יהיה יותר שלם. בצד השני, סברה דומה, כותב ספר העיקרים בפרק י' ג' על צדיק ורע לו. כיוון שאדם אין צדיק בארץ שעושה טוב ולא יחטא, והצדיק הזה למרות שבאופן בסיסי הוא צדיק, אי אפשר שהוא לא יחטא ברמה מסוימת, אז לפעמים הקדוש הוא משלם את עונשו בעולם הזה על מנת לסלק את חובותיו בעולם הזה, ויהיה שכרו טוב ומושלם בעולם הבא. כן? זו סברה שמופיעה בחז"ל, ואני מניח שרוב האנשים מכירים אותה. אבל זו סברה שהייתי רוצה קצת להעמיק בה. זה לא הגון. מה זה הפרוטקציה הזאת לצדיקים והנקמה ברשעים? זה לא יפה, הייתי אומר להפך. הרשעים שיש להם קצת מצוות, לפחות שזה ישמר קצת לעולם הבא, יהיה להם משהו קצת להחליש את אש הגיהנום. למה אתה נותן להם פה שכרם בעולם הזה לסלק את כל זכויותיהם? לכן להפך, הצדיק הזה יש לו כבר חלק יפה בעולם הבא. מדוע אתה מייסר אותו בעולם הזה כדי להרבות שכרו בעולם הבא? נכון שהוא מעדיף איזה הצדיק, אבל יש פה לכאורה איפה ואיפה בין צדיק ורשע. את הרשע, כיוון שיש לו מעט זכויות, אז מסדרים אותו עד הסוף, לוקחים ממנו את כל שכר זכויותיו בעולם הזה. הצדיק שיש לו קצת חובות מקבל פרוטקציה, מסדרים לו סילוק חובות בעולם הזה כדי שיש שכרו בעולם הבא. איפה פה הצדק והיושר? אני מבין למה יש צדיק ורע לו ועשה וטוב לו, אבל אני לא מבין מדוע הנהגה הזאת עצמה שמוסברת כאן היא עומד בקריטריון של יושר, של שוויון. אני חושב שהחשבון הוא מאוד פשוט. מה פירוש הדבר שיש אדם שבאופן בסיסי הוא רשע, אלא שיש לו גם מעשים טובים בעולם הזה? אפשר לומר, או הייתי אומר ככה, הייתי עונה על השאלה הזאת בשני רמות של תשובה. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם מה שהוא רוצה. אם ישאלו את הרשע, מתי אתה רוצה את שכרך, מה הוא יבקש? בעולם הזה. כיוון שזה מה שהוא רוצה, אז זה מה שהוא מקבל. ישאלו את הצדיק, מתי אתה רוצה את עונשך? יגיד, ודאי בעולם הזה, כי אני רוצה בעולם הבא לזכות ולחזות פני השם. אני נותן לו את מה שהוא רוצה, כל אחד מקבל מה שהוא רוצה, מה שהוא בוחר בו, את מה שהוא. אבל באופן יותר עמוק, זה לא בגלל שהוא רוצה את זה, אלא באמת זה מברר את הדבר עצמו. כלומר, הרשע שיש לו מעשים טובים, מאיפה המעשים הטובים האלה נובעים? מתוך דבקותו של הרשע בעולם הבא? לא. יש גם משתלם צד בעולם הזה לעשות דברים טובים. כן? אבי נתניה, למדתי פעם רחמנא ליצלן באוניברסיטה פתוחה, ענף בפילוסופיה שנקרא אתיקה. כלומר, מה הקריטריון לקבוע מה צודק, מה לא צודק, מה מוסרי, מה לא מוסרי? המון תיאוריות פילוסופיות שפותחו על ידי פילוסופים, והתיאוריה המובילה ביותר שנחשבת היום היא פילוסופיה שנקראת פילוסופיית האגואיסט הנאור. אגואיסט טיפש חושב שאם הוא יהיה סוציומט ורק ידאג לעצמו וכל הזמן ייקח ויקח ויקח ולא יוותר לאף אחד, ילחם על כל דבר, שיהיה לו יותר טוב בעולם הזה, הוא טיפש. מהר מאוד ישנאו אותו, מהר מאוד לא יעזרו לו, מהר מאוד הוא ירגיש את עצמו בודד, מהר מאוד הוא יצטרך לדאוג לעצמו לבד, ואין צרה יותר גדולה לבן אדם מאשר להיות לבד. אם אתה אגואיסט נאור, אם אתה אגואיסט חכם, אז חתיכת אגואיסט, אתה תבין שלטובתך כדאי לך להיות נחמד, כדאי לך להיות אדיב, כדאי לך להיות נימוסי, כדאי לך אפילו מדי פעם לעשות טובות לאנשים, אפילו לתת כצדקה, כי אז יאהבו אותך כולם ויעזרו לך. אתה יודע כמה טוב לאדם שכולם אוהבים אותו ועוזרים לו? אתה לא צריך לעשות הרבה בשביל. ההשקעה שאתה משקיע היא הרבה פחות מהרווח. תהיה סוחר טוב, שלם תשלום נמוך, תקבל סחורה גבוהה. בכל מקום זה ככה. בן אדם לאשתו, בן אדם לחברו, גם למסחר. כל הסוחרים יודעים, סוחר אמין שעומד בדיבורו ומשלם בזמן, כולם רוצים לעשות איתו מסחר, ואז תמיד הוא יכול לבחור לעצמו את הדבר הכי טוב בשבילו, והוא כל הזמן מטפש ומצליח. אבל אדם לא אמין שהוא הפעם לא משלם בזמן, אף אחד לא רוצה להתעסק איתו. כשרוצה לפתח את המסחר, הוא לא מוצא אנשים שמוכנים לעשות את המסחר. בסוף הוא נכנס לפינות, והוא סובל הכי הרבה מזה. לכן יא חתיכת אגואיסט, קצת שכל בראש. תהיה נחמד יותר, תהיה ישר יותר, תנהג באופן אנושי יותר, תהיה עוד שרי, זה טוב לך! כלומר, מה עם המעשים הטובים? מאיפה נובעים המעשים הטובים של הרשע? אם מדובר פה לאדם שהוא באופן שישי רשע, הוא מלא תאוות חומריות, הוא אוהב את עצמו ורק את עצמו ורוצה לדאוג לטובתו, ובכל זאת המוצא אותו עושים מעשים טובים. למה? זה כי זה משתלם לו. אז מה הערך של המעשים האלה? זה מצד אהבת העולם הזה. זה רק מצד הנימוס והסדר בעולם הזה. אז הוא מקבל את הגמול לפי המדרגה הזאת. כיוון שכל המעשה הטוב היה בשביל העולם הזה, וזה נבע רק מאהבת העולם הזה והתועליות שבו, אז גם השכר הוא יכול להיות רק שייך לעולם הזה. לכן לרשע כזה שעשה מצוות נותנים שכר בעולם הזה. לעומת זאת, הצדיק גם כשהוא נכשל בעבירה, מצד מה נכשל בעבירה? כי הוא כופר בקדוש ברוך הוא? כי הוא כופר בעולם הבא? מציאותו בעולם הזה הכשילה אותו. באמת הוא רוצה לעבוד את השם, באמת באופן שלי צדיק, באמת כל המצוות שהוא עושה זה מצד הרצון ללכת בדרכי השם ולהידבק בדרכיו. אלא מה? אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. מצד העובדה שהוא בארץ, הארציות יוצרת הרבה מצבים מסובכים שלפעמים קשה להתמודד איתם. אז הוא נפל נפילה מקומית, אבל הנפילות האלה הן רק מצד המפגש הקשה עם הארציות, שלא נותן לממש את מה שהוא באמת רוצה בלב, להידבק בהשם. אז כיוון שהחטא הוא לא בא מתוך ריקבון פנימי, או מתוך ריחוק נפשי מהשם, מתוך ריחוק מעולם הבא, כל החטא הוא בא מצד מעידה מקומית, מצד חושות העולם הזה, אז מגיע שגם העונש יהיה בעולם הזה. העבירות של הרשע הם כולם באים בגלל התכחשות לעולם הבא, בגלל שנאת הנצר, בגלל שהוא מעדיף את העולם הזה, אז ודאי גם עונשו כזה. לעומת זאת צדיק בדיוק ההפך, הוא מצד רצונו רוצה את העולם הבא, אז שכרו יהיה מושלם בעולם הבא. כלומר, אותה הנהגה שמצינו בחזק, שלפעמים יש צדיקים שרע להם שהקדוש הוא מעניש אותם עונש חולשותיהם פה בעולם הזה כדי ששכרם יהיה מושלם הבא, זה צודק. זה צודק מפני שהעונש על החולשות שלהם לא יכול להיות לעולם הבא, כי הוא לא בא מצד חסרון בתשוקת עולם הבא, בתשוקת קרבת אלוקים, הוא בא מצד הארציות. אז מצד מה שהוא בא, משם גם בא עונש. וכן ההפך, רשע שעושה מעשים טובים, זה לא בא מצד הרצון להידבק בהשם, אז מה פתאום שיתנו לו שכר בעולם הבא הזה? זה לא בא מהמקור הזה, אז ממילא זה לא שייך לשם, אז גם אין שכר שם. אלא מה? הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל מריה. בסוף הוא עשה מעשה טוב, היה נחמד, היה נימוסי, שמר על דיבורו, היה הגון, אפילו עשה אפילו צדקה, מגיע לו שכר על הדברים האלה. אוקיי, ניתן לו שכר. בדיוק את השכר שהוא רצה, כי השכר שהוא רצה שם הוא נמצא. מה זה נקרא שזה מה שהוא רצה? זה האישיות שלו, שם הוא נמצא. אז זה הערך של המעשים שהוא עשה, אז הוא מקבל את, את, את תמורת הערכים האלה בערכים שהוא שילם. ברור? יוצא שהנהגה הזאת מצד עצמה היא צודקת מאוד. כן,
אבל זה לא בעצם מוחק את המצווה מכאן, זה תמיד יישאר, ובכל זאת, אני רוצה לקבל על זה מצווה, שמוביל אותי גם לשאלה קצת
גבוהה.
לא כך הבנתי, לא כך הבנתי. מה אמרת עכשיו עוד פעם?
אתה אומר, אתה שעשה את בן אדם שלו שקויות, יקבל את השכר, נמחק את חור. בן אדם שעשה עבירה, יקבל את העונש, נמחק העבירה. אבל כל העניין של המצווה זה שהיא לא נמחקת, היא תמיד תהיה תבועה בנפש, ותמיד הוא יקבל עליה שכר באיזשהו אופן. זה לא שעשה זכות מחבין לאמת שמחת מחדה של אפס אפס, אלא העבירה תימחק והמשלח תישאר. וגם כל העניין של שכר באונס בעצם שאדם יחזור בתשובה. עכשיו אם אתה דוגמא את הנושא הזה, תתנו עכשיו את כל השכר שלו, את כל הזה בעולם הזה, בעולם הבא חניש, ואין לו סיכוי לחזור בתשובה. השם לא נראה מזה שהוא רואה מהצד, מסתכל מהצד, זה סופק עליו עכשיו שהוא חומר. כל המחשבה פה זה שחזור בתשובה, זה לא גורם לו לחזור בתשובה.
קודם כל שאלת כמה שאלות, וכולם שאלות טובות. אני מתקשה לזכור את כולם ביחד. אני אתחיל מהסוף, כי זה הדבר הכי פשוט. יצאת מתוך הנחה שכל העניין של שכר ועונש כדי שאדם יחזור בתשובה, זה לא נכון. שכר ועונש זה מצד הצדק של סדר השגחה אלוקית. הקדוש הוא מקור הטוב, כמו שהזכרתי במקורות בשלה הקדוש. הקדוש הוא מקור הטוב, ולכן מי שקרוב אל מקור הטוב נשפע בברכה וטוב. מי שרחוק מקור הטוב יש לו רע. זה קודם כל סדר שהוא מצד האמת. נכון שספר העיקרים כותב שלפעמים הקדוש הוא מביא על צדיק איסורים כדי לעורר אותו לחזור בתשובה, ולכן כתוב איסורים באים על אדם מפשפש במעשיו. התגובה הראשונה שאדם צריך להגיד כשבאים עליו איסורים זה לחשוב אולי האיסורים האלה באים בשביל לעורר אותי לחזור בתשובה, ולכן יפשפש במעשה ויראה על מה אני צריך לחזור בתשובה. אבל זה לא אומר שכל האיסורים בגלל זה הם באים, וזה לא אומר גם שכל העניין של שכר ועונש זה רק בגלל זה. זה אומר שהדבר הראשון שצריך לחשוב, אולי האיסורים האלה הם באים בגלל עונש שעבר, או הם מעוררים אותך עכשיו לחזור בתשובה אל העתיד. אבל זה לא נכון שזה המטרה היחידה של השכר ועונש. השכר ועונש הוא להעמיד את המציאות בערכה אמיתית, במידת הדין. העולם נברא בשביל מגמה. מי ששייך למגמה, אז הוא שייך לחיים, אז הוא שייך לעולם. מי שמתנתק מהמגמה, הוא מביא על עצמו מוות, היעדר, איסורים. ברור? זה מידת הדין, זה האמת. תחזור השאלה הראשונה, שגם היא הייתה מהמנה. מה?
השאלה הראשונה זה כמו שאומר שעל ידי זה שקדוש ברוך הוא נותן לרשע את כל הזכויות שלו עכשיו, הוא בעצם פורע על את הזכויות, בעצם זה דבר ש... זה לא דבר, הזכות תמיד היא שזה לא כמו עבירה שנמחקת ברגע שהנפש מחפרת עליה.
נכון.
שנשאר תמיד.
נכון. אני אחזור לשאלה הזאת, היא באמת לכאורה סותרת את מה שאמרתי, ואני רוצה לתרץ אותה. אתם זוכרים שפעם אני אמרתי לכם, או אולי לא אמרתי לכם, אני כן אמרתי את זה, לחלק. זאת אומרת, למדנו את זה במאמר הדור, כשלמדנו את איגרת שינה מלבי, על הקדושה המצטרפת ועל העבירות שהתפרדו בסוד פועלי עמד. אז שם, כשלמדנו את האיגרת הזאת, הבאתי לכם דברים שכותב רבי משה קורדוברו, הרמק, שהיה רבו של הארי הקדוש בספרו תומר דבורה. ושם הוא כותב בחלק הראשון של תומר דבורה הוא מסביר את י' ג' מידות הרחמים על פי הפסוק שאנחנו אומרים בתשליך של ראש השנה, כן? לא הפסוק השם השם כן רחום וחנון, אלא הפסוק מי כמוך נושא אבון ועובר הפשע לשרית הנחלתו. מי כמוך נושא אבון שרית נחלתו לא יחזינו כי חפץ חסד הוא, איך? שוב ירחמנו ירבוש עבונתנו. אולי תחפש חסד, אני לא זוכר, אני לא משוכנע. באחת מהמידות האלה הוא כותב ככה, באמת הערה נפלאה, שהמצוות מקורן בנשמה הקדושה ויש להם ערך נצחי, והעבירות הן באות מצד האפר מן האדמה. אז זה לא מאותו סוג, ולכן אדם שיש לו 40 מצוות ו-30 עבירות, לא אומרים 30 מול 30 סדד ונשאר לו 10 מצוות. או יותר גרוע, אדם שיש לו 30 מצוות ו-40 עבירות, לא אומרים 30 מצוות 30 עבירות סדד ונשאר לו רק 10 עבירות. למה? כי המצוות מקורם בנשמה, שהיא חלק אלוק הממעל, וכל מה שהיא פועלת בעולם הזה יש לו ערך נצחי. לעומת זאת העבירות הם באים מכוח האפר מן האדמה, וערכו רק מצד האפוריות שהיא מתחלפת, היא משתנה, ואין ראוי לקחת מצווה כנגד עבירה, אלא הקדוש הוא מיישר את האדם על העבירות שהוא עשה, והמצוות שמורות עמו לנצח. כך הוא כותב. אז אתה מקשה על זה, זה עומד בסתירה למה שעכשיו אמרת. עכשיו אמרת שהקדוש ברוך הוא מייסר צדיקים בעולם, שהקדוש הוא משלם לרשעים שכר מצוותיהם בעולם הזה, כדי שלא יהיה שכר העולם הבא. אבל כרגע אמרנו שמה? אני לא מוכרח להיות צדיק שזה, יש עוד דבר. יש עוד תעוד. אני אומר שקדוש הוא משלם שכר על המצוות בעולם הזה, אני לא אמרתי בזה שעבירה ביטלה את המצווה. נכון, המצווה היא עומד לחוד, העבירה עומד לחוד, ועל העבירות הוא יקבל את עונשו, והמצווה הוא מקבל על השכר. אתה שואל למה שכר בעולם הזה ולא בעולם הבא?
לא, אתה בטוח שבעולם הבא יקבל עונש מוחלט, בעולם הבא אין לו
כן, אז לאן הלכו כל המצוות שהוא עשה בעולם הזה? איך השכר שהוא קיבל בעולם הזה מחק לו את המצוות שהם קור הנצח? תשובה, זה בדיוק החשבון שעשיתי לכם, שהמצוות של הרשע הם לא באים מצד הנשמה שלו, הם גם כן באים מצד האפר שלו. הוא אגואיסט נאור. כלומר, אדם שבאופן בסיסי הוא רשע, ולא כל אחד קוראים לו רשע, גם אדם שנחשב בעבירות אסור לקרוא לו רשע. לקרוא רשע צריך, כדי שאדם יקרא רשע צריך להיות, כלומר שלמה המלך אמר נפש רשע עיוותה רע. מה הגדרה של רשע? שהוא מתאווה לרע. אם האדם מתאווה לרע, איך הוא עושה מצוות? המצוות של הרשע הן באות רק מצד תועלת העולם הזה, אבל בסוף זה דברים טובים, אז מוכרחים לשלם להם שכר, אבל כיוון שהם לא באים מצד הנשמה שנצחית אלא מצד התועלת העולם הזה, אז יכול להיות שהשכר של המצוות כולו יהיה רק בעולם הזה, כי הם באמת לא באים למקור הנשמה, הם לא במקור הנצח ואין להם איך נצחי. וממילא כל מה שהרמק כותב על המצוות ששכרה נשאר תמיד לעולם הבא, זה מצוות אמיתיות של אדם צדיק, של אדם שרוצה להתקרב אלוקים, עושה את המצוות בדרך כזאת, ורשע שיהיה לו התעוררות של תשובה שכתוצאה מזה הוא יעשה מצוות, באמת השכר המצוות הזה לא ישולק בעולם הזה. אני טוען שאם יהיה למשל אדם רשע, כן? שבתקופה מסוימת חזר בתשובה ורצה להתקרב לשם, עשה הרבה דברים טובים מצד אהבת השם, ואחר כך נהיה שוב רשע. על אותה תקופה, כשהוא חזר בתשובה, לא יעשו לו את הדבר הזה של סילוק מצוות בעולם הזה. זה יהיה שכרו בעולם הבא. למה? בגלל הספרה שאמרת. כי זה בא ממקור הנשמה, יש לזה ערך נצחי, ולכן השכר שלו בעולם הבא. ובמובן הזה יש חממה חז"ל, שכר מצוות באי על מלאכה. כל מה שחז"ל אמרו שהקדוש הוא משלם לרשעים שכר בעולם הזה כדי שעונשם בעולם הבא יהיה שלם, זה רק לגבי אותם מצוות שבאמת הם לא באו מצד קדושת הנשמה, אלא הם באו מצד התועלת העולם הזה. וכיוון שהם כל כולם הייתה רק בשביל תועלת העולם הזה, זה גם שכרם בעולם הזה.